לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת לך לך. אם שבוע שעבר, אולי גם לפני שבועיים, היה כזה, חצי שבוע כזה, היינו אנשים אינטרנשיונליים כאלה, בינלאומיים, דיברנו על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את כל העולם, את אפריקה, את אנטרטיקה. בשבוע שעבר עדיין היינו ממוקדים בכל העולם, נוח, בני נוח, כל האנושות, כל הגויים נקראים בני נוח. השבוע, רבותיי, אנחנו מתחילים להיות ממוקדים. מי עכשיו? מפרשת לך לך, שהקדוש ברוך הוא כבר מדבר עם אברהם, אבינו, נכון? גם הישמעאלים חושבים שהוא אביהם, גם עשיו ואדום חושבים שיצחק הוא אביהם, אבל תפל בזה פעם אחרת באיזושהי הזדמנות. אברהם, אבינו, מי עכשיו? מי פרשת לך לך? עד שמחת תורה, בעזרת השם השנה היא תהיה בחודש יותר מאוחר ממה שבשנה הבאה, למי שעוד לא הציץ בלוח של תשע"ט, לראות מה קורה, מתי פסח, מתי סוכות, מתי חג העצמאות, מתי פה, מתי שמה, אז דעו לכם שהשנה תהיה שנה מעוברת. יהיה לנו אדר א', יהיה לנו אדר ב', ואולי גם, אדר ג', עוד לא היה אף פעם בהיסטוריה אדר ג', אבל לי יש הצעה כזו. אוקיי, בכל אופן תהיה לנו שנה מעוברת, ובמשך שנה שלמה נהיה ממוקדים כל שבוע, כל שבוע בפרשת השבוע, בדברים שקשורים אך ורק אלינו. מתחיל השבוע פרשת השבוע, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לך לך, תתחיל ללכת. זה מקל הנידודים של עם ישראל לדורותיו. חז"ל אומרים, מעשה אבות, זה לא חז"ל, סליחה, זה רמב"ן ועוד ראשונים. זה גם חז"ל, חכמנו, רמב"ן היה חכמנו, זיכרונם לברכה, רמב"ן הוא זיכרונו לברכה. אז אוקיי, אז חז"ל, הרמב"ן אומר ש... ועוד, מעשה אבות סימן לבנים. האבות הבינו כבר בתחילת דרכם שהם בעצם מהלך. אנחנו קולטים את זה רק כשאנחנו בני 60, 70, פתאום אנחנו מסתכלים אחורנית, יש ילדים, יש נכדים, מסתכלים עליי, בודקים מה אני עשיתי, מה אני לא עשיתי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. אז זה מתחיל להלחיץ אותנו, מתחיל לגרום לנו להבין שצריך להיות קצת רציניים בחיים. הווה, אספר לכם סיפור. לפני אולי 30 שנים, אולי אפילו יותר, עברתי פעם אחת בבני ברק ברחוב דסלר, לא דסלר, איך קוראים לרחוב הזה, הקטן שם, איפה שהיה פעם אולמי קרויזר. זוכרים את אולמי קרויזר? לא חשוב, זה כבר, אני לא יודע אם זה קיים עוד. וראיתי שם שמחה, שבת, שבת, ב-10, 11, 12 בבור, בצהריים, ורבתי, רבניתי, זוגתי, אמרה לי שזה השבע ברכות של הבן של הרב זה וזה וזה, ואני מכיר אותו ואני חבר שלו. אז החלטתי שמן הראוי להיכנס, אני מוותר על הרבע אוף, אני מוותר על הגלידה, אני מוותר אפילו על כוס סודה, אבל אני לא אוותר להיכנס ולהגיד לו מזל טוב. חבר שלי עושה עכשיו שבע ברכות לנכד, אולי נכד בחור, אני כבר שכחתי, ניכנס להגיד לו מזל טוב. הוא היה מבוגר ממני בזה 20 שנה, אולי יותר אפילו. טוב, איך שאני מגיע בדיוק, הוא בכבודו ובעצמו היה באמצע הדרשה. אני לא יכול להפסיק אותו, לא יכול לעצור אותו, לא יכול להפריע. ישבתי בצד והקשבתי, שילבתי ידיים, חיכיתי שהוא יגמור את הדרשה, כדי לגשת אליו, להגיד לו מזל טוב ולחזור. ומה אני אגיד לכם, היה שווה רק בשביל לשמוע את הדרשה הזו. הוא בדרשה הזו אמר בערך ככה. רבותיי, אני מתרגש לספר את מה שאני עכשיו עומד להגיד, אבל לפני בערך 40 שנה, אני עמדתי בדיוק באותו מקום שעכשיו עומד החתן. על ידו, איפה שעכשיו עומד הבן שלי, אבא שלי עמד. וסבא שלי עמד איפה שאני עומד, אמר דרשה, בירך אותי ואת כולם. ואני, כמו החתן הצעיר, מסתכל מסביב, קוצר גלי תהילה, בטוח, הכל נחמד, הכל טוב, הכל יפה, והלוואי בעזרת השם, למה לא, שהכל יהיה טוב, הכל יפה. היום כשאני מסתכל אחורנית, אז ברוך השם, באמת הכל טוב, הכל יפה. נכון, יש פה ושם הקשיים, מתמודדים, תכלס, הכל טוב, הכל יפה. אבל היום אני קולט כמה שזה מחייב. אז לא קלטתי, אז הכל היה נראה לי כזה ורוד, חמוד, יפה. כשאני היום צריך לברך את הנכדים שלי כשהם הולכים לחופה, אני קולט בעצם איזה קטר גדול של רכבת ענקית אני סוחב, איזה קטריסט אני של רכבת ענקית, איזו אחריות, איזו רצינות. בקיצור, זו דרשה שאני יכול להרחיב אותה הרבה, ובאמת כשאני מגיע מדי פעם לסמכות של שבע ברכות מזמינים אותי להגיד איזה דרשה, אז אני מנסה להזכיר את מה שאמר רב דויב, הצדיק הזה היקר, ומרחיב קצת. מה שאני רק רוצה פה עכשיו להדגיש, שמה שלנו נופל האסימון, כשאנחנו מתחילים לחתן נכדים, ואנחנו מתחילים לקלוט שיש כאן איזשהו מהלך, ויש כאן איזושהי אחריות, ויש כאן שלושה או ארבעה דורות, סבא, אבא, נכד, אבותינו הקדושים קלטו את זה כבר כשהם היו בני 12. נכון, כל אחד כשהוא בן 12 הוא יודע, פעם אני אתחתן, ויהיו לי ילדים, והילדים יתחתנו, ויהיו להם ילדים, והילדים של הילדים יתחתנו, ויהיו להם ילדים. איזה נחמד! לא, 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 לא. אבותינו לקחו את זה כפרויקט אישי, לחרוש את הקרקע, להכין אותה למה שיהיה בעתיד. מעשה אבות, סימן לבנים. האבות עשו התחלות, המון 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 התחלות. יש לי לקח הרבה דוגמאות, אבל מה אני עכשיו ארחיב עם דוגמאות? פעם אחרת. בכל אופן, השבוע זו ההתחלה הראשונה, לך לך. הפעם לך לך זה מקל נידודים, קשה וארוך, פשי, כמה צרות אברהם אבינו עבר בדרך, כמה צרות עם ישראל עובר בדרך. אבל הגיע לארץ ישראל, עוד בדרך עם גרר, עם סיפור. בקיצור, מי שיקרא בחומש ידע. אני רוצה קצת להמשיך. מיד בתחילת הפרשה, מסופר, למה אני אספר לכם סיפורים בעל פה, אם אני יכול לפתוח את החומש ולהקריא לכם בתוכו? לא וייצא, גם לא ויירה, אלא לך לך. מיד בהתחלה, תקשיבו. ויהי רעב בארץ. וירד אברהם מצרים על הגור שם כי כבד הרעב בארץ, והיא כאשר הקריב לבוא מצרים, ואומר אל שרה אשתו, איננה ידעתי כי אישה יפת מראית, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי, ואותך יחיו, אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. עכשיו רבותיי, אני לא אקריא לכם את כל החומה שזה תעשו כבר מחר בבוקר בבית הכנסת, הקדוש ברוך הוא היכה את פרעו במכות קשות כמעט שהוא מת. מה קרה? למה לקחת את האישה הזאת? מה זה למה לקחתי? הוא אמר לי שהיא אחותי. אז הטיעון עליו הוא, מי שעכשיו אכסנאי מגיע מרחוק, הולך, מגיע ברגל, מסכן, צמא, עייף, רעב, מה שואלים אותו? זו אשתך? זו אחותך? או ששואלים אותו, יש לך מה לאכול? יש לך איפה ללון? יש לך משהו לשתות? על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על עסקי אשתו שואלים אותו. לכן, בגלל הביקורת הזו, הקדוש ברוך הוא עכשיו כועס על פרעו, ורוצה להרוג אותו. בסופו של דבר, טוב, תקראו מחר בחומש, אפילו היום בלילה לא אכפת לי. רבותיי, אני לא מבין. יכול להיות שזה לא יפה. באמת לא יפה. לא נימוסי. באמת לא נימוסי. פרעו, במקום לשאול, יש לך מה לאכול? יש לך מה לשתות? הוא שאל אותו, מי זו הגברת כאן על ידך? באמת לא יפה, תתבייש לך. אבל רבותיי, בשביל זה מוצאים להורג? אז לא הייתי בסדר. אז לא שאלתי למה יש, אם יש לך אוכל. נכון, מי שלא בסדר, הורגים אותו? הוא לא עשה שום דבר רע. הוא לא התכוון לגנוב, לא התכוון לגזול, לא התכוון לעשוק. הוא אפילו לא חשב לקחת את האישה אם הוא הייתה יודע שהיא אישה נשואה. אז למה אתה הורג אותו? ההסבר הפשוט הוא, והוא נכון, פרעו זה לא איש פשוט. איש פשוט על טעות קטנה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו קצת, או לא מעניש. על טעות הוא לא מעניש יותר. פרעו הוא מלך. בתור מלך יש לך אחריות, אחריות של כל העם. אתה לא יכול עכשיו להתחיל לחפש את התאוות שלך, את הרצונות שלך, את המאוויים שלך, לחפש איפה יש את החנות פלאפל הכי טובה והכי נעימה והכי טעימה. איזה שטויות! אתה מלך, אחריות שלך, רבותיי, אתם יודעים שהלב הוא המלך של כל האיברים? תראו לצורכם שהמלך, שהלב עכשיו יצא לחופש, ילך לחפש איפה יש כאן חנות פלאפל. מי זו האישה הזאת? היא אחותו, היא אשתו? הלב צריך לפעום כל הזמן, להזרים דם. אוי ואבוי, עם דקה אחת הוא עוצר. המלך הוא עבד של העם. מלך לא יכול, אסור לו, לחפש תאוות, רצונות, מאוויים ותשוקות. אנחנו נגיע בעזרת השם בסוף החומה שם, בחומש דברים באיזשהו מקום. סום תשים עליך מלך, שתאימתו עליך, מה זה נקרא מלך ירא שמיים, איך הוא נותן אווירה, איך הוא נותן טמפו. בקיצור, הביקורת על פרעו לא הייתה למה אתה שואל מי זאתי, אלא אתה כמלך באמת, באמת, באמת צריך לדאוג, יוימם ולילו, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אך ורק, לדאוג לצורכי העם. לא עשית את זה, אז צריך לסתום לך את האף, עד שאתה תפסיק לנשום, לשים אותך מתחת המצבה, לקבור אותך, לא עונש, אלא אתה כאן מיותר. התפקיד שלך הוא לדאוג, אתה לא דואג, אז נחפש מישהו אחר שכן דואג. אבל ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב לחיות, יש גרעינים של אבטיח כלואים, ויש קולה, ויש בירה. לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. אתה כאן לא נמצא על תקן של יושב על כיסא נוח, ואתה יושב כאן על תקן של תפקיד. אתה ממלא את התפקיד, בבקשה, המשך לחיות. אתה לא ממלא את התפקיד, תזוז, תן למישהו אחר לשבת על הכיסא שלך. זה הסבר אחד, הסבר מקובל. הסבר שני, רבותיי, הוא יותר מחייב, כי הסבר הראשון הוא קשור למלכים, איפה אנחנו, איפה מלכים, אם כי זה לא נכון. למה זה לא נכון? כל אחד ואחד באיתנו הוא מלך. דוד, מלך ישראל, היה מלך על כל עם ישראל. אבל אני מלך בבית שלי. אתה מלך בבית שלך. במשפחה שלך. זה מה שכתוב כאן בפרשת השבוע, עוד מעט נגיע לפירוש השני. אברהם אבינו קלט שהוא מלך, עוד לפני שהוא ידע שהאב המון גויים נתתיך. אבל בתוך המשפחה שלו, את מה שהחבר של יזר, אבדויב, קלט כשהוא חיתן נכד, אברהם אבינו קלט כשהוא היה בן 14 או בן 11, לא יודע בן כמה, לא חשוב. אני עכשיו סולל כאן איזשהו מסלול, יום יבוא ויהיו ילדים ויהיו נכדים, אני לא יכול להתחיל כל היום להדכן אותם, טעיתי, 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 בואו נעשה חישוב מסלול מחדש. אני צריך מאוד 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 להיות אחראי שהמסלול יהיה נכון. למלך יש הרבה אחריות, עד כדי כך שאם הוא לא עושה את התפקיד שלו נאמנה, הקדוש ברוך הוא סותם לו את האף, שם אותו מתחת המצבה. לא עונש. הוא לא עשה שום דבר רע. הוא רק לא עשה את התפקיד שלו מספיק טוב. לא עשית את המספיק שלך, את התפקיד שלך מספיק טוב, אז בשביל מה אתה רוצה לחיות? למה הזרחתי את השמש בבוקר? בשביל מה? כדי שתשתזף? סתם? בקיצור, יש אחריות. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מלך בבית ובמשפחה. אבל זה תפקיד, כמו שאמרנו, למלך, לבית, למשפחה, כל אחד הוא מלך. אבל יש עוד ביקורת על פרעו. אתה לא שמעת כזה כלל שקוראים לו דרך ארץ קדמה לתורה? נכון. אתה שואל, מה אתה רוצה ממני? מה, אני הייתי במעמד הר סיני, אני שמעתי את החוקים של הקדוש ברוך הוא, זה היה בערך 1,000 שנים לפני מתן תורה, לפני מעמד הר סיני. אולי פחות מ-1,000 אפשר לחשבן. זה היה הרבה לפני, מאיפה אני צריך לדעת מה אני צריך לעשות? אין כזה דבר. יש דברים שההיגיון שלהם הוא בעליל, פשוט, מובן. על זה אומרים חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. יש מושג שאתה חייב מכוח המצפון הבסיסי האנושי. וזה מאוד מאוד מחייב. יש כזה כלל שאומרים, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. לא ידעתי, אין כזה דבר לא ידעתי. יש דברים, קודם כל אם לא ידעת, אז למשל, בן אדם נוסע באוטו, נכנס לאין כניסה, נכנס ב... לא יודע מה, במסלול שהפוך, נגד המסלול. יבוא שוטר, יעשה תאונה, לא יודע מה, יגיד, הלו, הלו, לא ידעתי. סליחה, למה לקחת הגה לידיים אם לא ידעת? כל זמן שאתה לא יודע, שב בפינה ותרעד מפחד ואל תעשה כלום. אל תעשה כלום עד שלא תלמד מה צריך לעשות. אין כזה דבר, לא ידעתי. אנחנו צריכים כן לדעת, הכל לדעת. נכון שאני לא רב גדול לפסוק את כל ההלכות כמו הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, כמו הרב אלישיב זיכרונו לברכה, אבל את ההלכות היומיומיות שלי בתוך הבית, בתוך המשפחה, אני צריך לדעת. זו אחריות, זה התפקיד. עכשיו, עוד דבר נוסף נורא מעניין לומדים כאן בפרשה, לוט. לוט, לוט. פעם אחת צריך לטפל בו גם כן, הלוט הזה, השובב, הליצן הזה, מה אני אגיד לכם, וואי. אנחנו נטפל בו, לא היה בן אדם, מה שקוראים בעברית שלנו היום, ראש קטן יותר מלוט, זה עוד התחיל אצל אבא שלו, זה המשיך אצל הבנות שלו, המשיך אצל אמון ומויב עד עצם היום הזה, לוט היה אבא של הראש הקטן. אתם יודעים על מה לוט קיבל שכר? תקשיבו, אתם לא תאמינו. כשאברהם אבינו בא ביחד עם לוט, הוא בא למצרים, והעבדים של פרעו, שאלו את פרעו, מי זו האישה, סליחה, שאלו את אברהם, מי זו האישה היפה הזו? ואברהם אמר, זו אחותי. ולוט ידע שזו אשתו. והוא לא ניגש אל השוטר בצד, מאחורי הגב של אברהם אבינו, ואומר לו, בוא נה, בסוד, בוא נה, הזקן הזה, הדתי הזה, הזקן הזה, משקר אותך, זה לא אחותו, זה אשתו. לוט לא הלשין. לוט לא עדכן את השוטרים שאברהם אבינו משקר אותם. על זה הוא קיבל שכר. על זה הוא קיבל שכר גדול. וגם ללוט ההולכת אברהם היה מקנה בקר, אוהלים, לא זוכר מה כתוב שם, עבדים ושפחות ואוהלים, היה לו הרבה, היה לו שפע גדול. מה קרה? כשאברהם אבינו שיקר, לוט לא ניגש מאחורי הגב שלו בשקט אל המלאכים, אל השוטרים, לעדכן אותם שיש פה שקרים. רבותיי, אתם הבנתם? לוט מקבל שכר על זה שהוא לא מלוכלך, מנובל, פושע, כפוי טובה לאברהם אבינו שכל כך קירב אותו ואהב אותו ובמסירות נפש הציל אותו מן המלחמה. בסך הכל הוא לא הלשין עליו, על זה הוא מקבל שכר. אם אני אלך ברחוב ואני רואה ילד קטן ואני לא אתן לו שתי סתירות ואני אזרוק אותו לתוך הגלגלים של אוטובוס, אז אני אקבל על זה שכר? מרבסון איגרה, מה זה? מה זה? על מה מדובר פה? לוט מקבל שכר שהוא לא לכלך. מגיע לנו מיליארד טונות של שכר, אנחנו לא מלכלכים אף פעם, בשום דבר, אנחנו אף אחד מאיתנו לא כמו לוט. היי וי 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 וי, פעם אני דיברתי כאן בסוף הקיץ, על הר גריזים והר עיבל, שבהר עיבל היו כללות, ובהר גריזים היו ברכות. מה היו הברכות בהר גריזים? מה היו הכללות? ארור אשר יקלל את אביו ואת אמו. מה היו הברכות? ברוך אשר לא יקלל את אביו ואת אמו. יש אנשים שהסלנג שלהם הוא כללות. ככה הם מדברים. זה הסלנג היומיומי. ואם הוא מתאפק, והוא לא מדבר עם כללות, מגיע לו שכר. לוט היה כל כך רדוד, שכדי שהוא פעם אחת לא ינסה למצוא חן בעיני איזה שוטר אנונימי מצרי, שבין כבחו עוד שתי שניות ילחץ על ההדק ויערוג אותו את לוט, לא מחשמן, ככה סתם להיות נחמד אליו חצי שנייה, הוא חופשי היה מלשין על כולם, מכניס אנשים לכלא על כל צעד ושעל, רק בשביל להיות נחמד רגע אחד לפני, בעיני שוטר, ככה למצוא חן, רדוד, 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 רבותיי, אתם צריכים לרדת מיליון קילומטר מהרמה שאתם נמצאים, כדי להבין על מה אני מדבר. אנשים נורמליים, כשהם שומעים שיש כאלה דברים בעולם, רדוד רוצה למצוא חן בעיני איזה טמבל אחד, מצרי, שוטר, אנלפבטי, חמור, לא רחץ את הרגליים שלו חצי שנה, לא צחצח את השיניים שלו בחיים שלו, מלא קינים, לא יודע מה שאתם רוצים, כדי למצוא חן בעיניו, הוא יהיה מוכן ללכלך על אברהם אבינו, וזה יהיה בשבילו כיף. ופעם אחת, הוא הצליח להתאפק, הוא התגבר, הוא התעלה על עצמו, מגיע לו על זה שכר. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה ובריאה. אנחנו מתאמצים, לא אנחנו, עוד מעט אנחנו, רגע, קודם לוט. לוט הקטן, הרדוד, האפס הזה, לא יודע, אין לי מספיק מילים מבזות בשביל לדבר על האפס מאופס הזה. התאפק לא להלשין על אברהם אבינו, וקיבל על זה שכר מרובה. וואו. טוב. בכל אופן, רבותיי, אם זה מה שלוט, בואו עכשיו אנחנו נלך קצת קדימה אלינו. לנו יש משפחה, ילדים, בית, ואני רוצה להגיד את זה לאט ותקשיבו טוב, אין דבר, שנייה אחת, אפשר לעצור שנייה מכל המלאכות במטבח. אמרנו ילדים, בית, משפחה, ועוד פעם להקשיב טוב, ואחריות. יש עלינו אחריות. אנחנו לא אכברים, גם לאכבר יש אחריות, גם אכברה רצה בכל הכוח להביא אוכל אל הגורים שלה. הקדוש ברוך הוא ברא את המושג שנקרא אחריות בכל הרובדים, בכל השכבות שיש בעולם. זבובים, איך שהם שומרים על, על, על הביצים שלהם. בקיצור, מה אני אטפל פה עכשיו, רבותיי? יש לנו אחריות. כדי שהילדים שלנו יצאו בסדר, אין כזה דבר שנסמוך על הגננת ועל החוגי העשרה אחרי צהריים והילדים והשכונה והתוכניות, לא יודע מה, ברדיו קול חי לנוער. אין כזה דבר. אנחנו צריכים קודם כל להיות דוגמה אישית. אין כזה דבר שאבא יישב עם רגליים על השולחן ויגיד לילד שלו תוריד את הרגליים על השולחן, זה לא יפה. אין כזה דבר שאבא ידבר באמצע התפילה ויגיד לבן שלו תפסיק לדבר באמצע התפילה. אין כזה דבר שאבא יברך ברכת המזון בחפיף ותוך כדי זה יעשה עוד דברים ויגיד לבן שלו צריך לברך ברכת המזון. אין כזה דבר. אנחנו צריכים קודם כל דוגמה אישית, אחריות, מעשה אבות סימן לבנים. אברהם אבינו עכשיו הולך לחרוש על הגב שלו, על הכתפיים שלו, את כל עם ישראל, את כל האנושות, את כל ההיסטוריה. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתה עכשיו נכנס לניוטרל. אתה לא יודע לאיפה אתה הולך. עוזב בית, עוזב משפחה, עוזב הורים, עוזב חברים. ואברהם אבינו כבר לא היה אז צעיר, הוא היה אז בן 75 כשהוא שמע את הלך לך. זאת אומרת, אתה עוזב גם כן מעמד. עוזב איזה משרד, בתי כנסת, חנויות, לא יודע מה. תחשבו, לוקחים בן אדם בן 75, שכל החיים שלו היה פעיל ועשה, והוא היה עשיר גדול. מה לא היה לו? אולי הוא היה מנהל, היה לו רשת של בנקים, לא יודע. שום דבר. עכשיו, מחר בבוקר, לא בעוד חצי שנה, לא לסגור עסקים, לא כלום. אתה עכשיו קם, עולה על הגמל, מתחיל ללכת למדבר, כולם בשמונה בבוקר מחפשים אותך, הם לא יודעים איפה אתה. לך לך מארצך, כלום. מה זה יועיל? מה זה טוב? מה זה טוב? להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, היה טוב, לא היה טוב, היה מוצלח, לא היה מוצלח, לא חשוב. הבה ונתחיל מההתחלה. עוד פעם מההתחלה. יש מעלה להתחיל מההתחלה. אתם יודעים מה המעלה להתחיל מההתחלה? חז"ל אומרים, משנה מקום, משנה מזל. אם זה רק לשנות מזל, אז מה זה הועיל לשנות מקום? אולי המזל הבא יהיה יותר גרוע. פעם, לפני 30 שנה, זרקתי אבן במזל, בפוקס, יצא לי על 4. עכשיו אני אומר, אני אלך למקום אחר, אני זרוק את האבן, אולי יצא 6. רגע, אולי יצא 2. אולי המקום החדש יהיה יותר גרוע. אין כזה דבר. תמיד משנה מקום, משנה מזל, זה לטובה. כי כשאני מגיע למקום חדש, אני כבר מגיע עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, עם כל הלקחים שהיו לי מן העבר, ואיתם אני מתחיל מסלול חדש. המסלול החדש תמיד, 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 תמיד יהיה יותר טוב מהמסלול הקודם, ואם אתם רוצים אני אספר לכם סיפור קטן, אבל לפני כן ניתן לכם רגע אחד של מוזיקה, בבקשה. אב ובנו היו צריכים לחצות מדבר. איך חוצים מדבר? מקבלים הנחיות מדויקות, איך ללכת, דרך איפה, אתה הולך ישר ישר עד שתראה שיח של צבר, משם אתה פונה ימינה ישר ישר עד שתראה ערוץ, שם השמאלה, אתה מגיע לפנות ערב, אתה מגיע לאיזשהו צלע של הר, שם תשנו בתורנות, כי יש שם זאבים שואלים, למחרת אחרי 3 ימים תמצאו איזשהו נעת מדבר קטנה, תוכלו להצטייד בעוד מים וקצת פירות, בקיצור נותנים הנחיות. יוצאים האב והבן לדרך, לפי הנחיות מדויק בניירת, אם עושים טעות קטנה אחת בניווט במדבר, אז רבותיי, אף אחד לא יודע אפילו שמישהו כאן קבור מתחת החולות, אין מצבה, אין כלום. המדבר תוכן את כל מי שעשה טעות קטנה. בזהירות, הגיעו לנעת המדבר, ראו, נעת מדבר יפה, חמודה, יש קצת מים, קצת פירות, קצת ציפורים, איזה יופי. וממש בקצה היה צריף מת לנפול. ממש עלוב, מסמרים חלודים החזיקו את הדלת המקרטעת והחורקת. הכל היה שם עלוב, עוני מחריד. נכנסו לצריף, אנשים אדיבים, נחמדים, בריאים וצעירים. שלום, אפשר להתארח כאן? כן, למה לא? מים יש כאן בשפע, פירות בר יש, למה לא? מסתכל האב והבן ורואים מה הולך ילך, מה עושים שם בצריף הזה? יש להם מאחורי הצריף רפת ויש שם הפרה זקנה. זקנה, זקנה, זקנה. כבר אין לה אפילו שערות בזנב. רואים לה את כל הצלעות. האוזניים שלה נפולות. מוגלה בעיניים. והילדים אוהבים אותה. אחד התפקיד שלו כל הזמן לנגב לה את המוגלה מהעיניים. השני מגרש ממנה את הזבובים. השלישי מלטף אותה. וככה לאט לאט מטפלים בה, נותנים לה את האוכל לתוך הפקי, קשה לה כבר להתכופף. ומנסים לחלוב אותה, כבר אין לה חלב. יוצא קצת חלב, מהול במוגלה ודם. זה מה יש. פרה, וכולם, כל המשפחה מטפלים בה. כשהיא עושה איזה הפצ'י, זה כאילו מלכת אנגליה עשתה הפצ'י. וואו, איך שמטפלים בה, כל המשפחה מסביב הפרה הזאת. והאבא והבן, אחים שם, אוכלים, שותים, אפילו המשפחה כל כך אדיבה, מהחלב המגיל הזה, מהול בדם ומוגלה, נתנו לו קצת לשתות. אחרי שהאבא והבן ישנים בלילה, בבוקר עוד פעם מצטיידים במים, קצת פירות, רואים עוד פעם את כל המשפחה סביב הפרה הזקנה, ואז כשכל המשפחה מתיישבים לאכול, נפרדים האבא והבן, נפרדים מהמשפחה, יוצאים החוצה, האבא אומר לבן, פתח את השער של הרפת, תן לפרה הזו מכה, תעיף אותה למטה לוודי. כמו שעיר המשתלח לעזאזל, לא תגיע לחצי הדרך ותהיה איברים איברים. אבא! זה הפרנסה שלהם. על מה אתה מדבר? הבן היה בטוח שאבא שלו איבד את השפיות. מה? אבא. לאבא לא היה מדי הרבה זמן להסביר לבן שלו מה מתכוון, מה הוא רוצה. הלך בעצמו, פתח את הדלת, והפרה הזו לא יודעת להתנגד, גם אין הסיבה להתנגד. לקח אותה שתי פסיעות וטק, נתן לביתה והתגלגלה, התגלגלה, 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 התגלגלה. אפילו לא ראו לאיפה התגלגלה, התרסקה. הם ממשיכים ללכת, והבן היה המום, המום. כל הדרך הוא לא רצה לדבר עם אבא שלו. איזה אכזרי, איזה רשע, איזו כפיות טובה. המשפחה הזו ככה פרנסו אותו, נתנו לו, הביאו לו אוכל, הביאו לו שינה. וזה הפרנסה שלהם, זה הבית שלהם, זה המרכז של החיים שלהם. ככה? איזה אבא רע, איזה אבא רע, מה קרה לו? הוא היה איש טוב, הוא היה איש נחמד. הבן היה עמום יומיים, שלושה, שבוע, לא יכולה לדבר על כלום. היה אחוז שרעפים. אבל החיים עושים את שלהם, ממשיכים, הולכים, עושים, הגיעו לעיר השנייה בצד השני של המדבר, סידרו את העסקים שלהם, את העניינים שלהם. אחרי 10 שנים, חוזרים בחזרה, בדיוק לפי אותו מסלול, לפי אותה מפה. הגיעו לנעת מדבר הקטנה הזו שלפני 10 שנים, היו שם. ופתאום הבן משפשף את העיניים, הוא לא מאמין מה יש פה. כבישים, מכוניות, מנופים, עולים, יורדים, בנקים, טרוך, טרוך, נוסעים, עושים, חוזרים, הולכים, טרקטורים, מסעיות, קטיף, פירות, ירקות, עיר שלמה. שואל ככה, אבא, איפה זה האיש הזה והזה והזה? הוא המנהל של הבנק הראשי פה, אתה יכול ללכת לראות אותו. ניגשים אליו, יש לו כל הזמן חותם, הוא עושה, לא, אין לו זמן, אין לו זמן, תבואו בערב אליי הביתה. מגיעים בערב, איזה בית מפואר, בדיוק באותו מקום שהיה הצריף ההוא. נכנסים אליו, שותים, מקבלים איזה יין משובח, איזה ויסקי טוב, איזה ארוחה טובה, ומלצרים מביאים, בית מלון, 300 כוכבים. כשמשוחחים, משוחחים, האבא והבן יושבים שם. האבא שואל את המנהל של הבנק, את האיש הזה, אתה זוכר שאנחנו התארחנו אצלך פעם לפני 10 שנים? אומר האיש הזה, מה אני יכול לזכור? כל כך הרבה אנשים, כל יום היו מגיעים 2-3, לפעמים יום אחד לא הגיע, אבל תמיד היה אנשים פה, לא חשוב. ממשיך על האבא, אתה זוכר, הייתה לכם פרה חמודה כזאת, כל המשפחה אהבה אותה? הוא אומר, כן, בטח, אני נורא זוכר, אני לא יודע, פתאום בוקר אחד, הילדים שלי היו עמומים, בכו, בכו, בכו שבוע שלם, כאילו אמא שלהם מתה. הפרה, הרפת הייתה פתוחה, והפרה הייתה למטה בוודי, ארוגה, שבורים לכל העצמות, מתה. איזה צער גדול היה למשפחה. איך זה קרה? אנחנו לא מבינים. היא לא יכולה לבד לפתוח את השער. וגם מה פתאום שהיא תלך להתאבד, לקפוץ לבד לוודי? היא לא תעשה את זה. היא בחיים לא הייתה עושה כזה דבר. אנחנו לא מבינים מה שקרה כאן. היה משהו נורא תמוע. אבל מה אני אגיד לך? הפרה מתה. אז לא היה לנו את המקור של טיפת חלב. לא רצינו למות בצמה. אז התחלנו דברים אחרים. אז התחלנו קצת לטפל בפרדס, וקצת במטעים, וקצת בהשקיה, וקצת פה, וקצת שמה, ולאט לאט, כבר לא הצלחנו לבד, לקחנו פועלים, לקחנו עוד, 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 והנה תראה, אתה רואה מה שיש לנו פה? כל זה, זה, ברוך השם, השם עזר לנו. ואז האבא נותן לבן, ככה מאחורי הגב של המנהל של הבנק הזה, ככה מכות בצלעות, שאתה שומע, אתה שומע, אתה שומע, אתה שומע מה שהוא אומר. אתה יודע למה היה לו את כל ההצלחה הזאת? כי אני גירשתי, אהבתי לו את הפרה לוודי. הוא היה בטוח שהפרה מביאה לו את הפרנסה. הוא לא יודע שהפרה הזאת היא שדפקה לו את הפרנסה, הרסה אותו. הוא היה נעול עליה, הוא לא יכול היה להבין שאפשר לצאת מהבוץ. לא צריך היה להרוג את הפרה, ודאי שלא. אפשר לשים אותה במוישב סקיינים באיזה, אצל איזה וטרינר אחד, או לשחוט אותה ולעשות מנה נקניק. מה הבעיה? לעשות מנה בשר, לכבוד שמחת חתן וקלה. לא חשוב. הרעיון הוא אחד. המון פעמים אנשים תקועים באיזשהו מקום, והם בטוחים שאם הם יעזבו אותו, אוי ואבוי יהיה להם. הם לא יודעים שאם הם יעזבו אותו, המשהו אחר שיהיה להם, הוא יהיה יותר טוב. אני לא אומר שכל אחד ואחד מאיתנו מחר בבוקר צריך מיד לעזוב את המשרה ואת העבודה ואת המעמד, ולחפש משהו אחר יותר טוב. אבל הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו שיש כזה דבר, לך לך מארצך. יש לך ארץ? יפה מאוד. יש לך שמה מעמד, יש לך שם שפה, חברים, הכל טוב, הכל יפה, לך למקום חדש, תראה מסלול חדש, תראה דברים חדשים, אולי זה יהיה יותר טוב. ריבונו של עולם, הכל טוב, הכל טוב כאן, הכל מצוין, אבא, אמא, משפחה, אחים, גיסים, דודים, מעמד, פרנסה, מותק שלי, לך לצד השני של כדור הארץ, אתה תראה ששום דבר לא יהיה יותר גרוע. אל תפחד להתחיל דברים חדשים. זה אם כן רבותיי לך לך. אתם יודעים רבותיי שהיהודים בכל העולם יש איזושהי אנטישמיות. שונאים יהודים. מה אני אגיד לכם? זה נושא שחוקרים מטפלים בו לא מאתמול ולא משלשום, אבל השורשים שלו הם בפרשת השבוע בשני מקומות. מקום אחד זה מה שאני עכשיו מדבר, עוד מעט נגיע אליו, אבל המקום השני הוא מההמשך. במלחמה של סדום, ארבעה מלכים נגד החמישה, של לוט, הלך בשבי, אחר כך אברהם אבינו בא וגאל אותו ושחרר אותו מהשבי, כתוב שמלכי צדק, מלכי צדק זה שם, שם בן נוח, מלכי צדק מלך שלם, מה זה מלך שלם? מלך של ירושלים, ירושלים בהתחלה קראו לה שלם, כי עוד לא הייתה שם היראה, היראה הגיעה רק כששלמה המלך בנה את בית המקדש, לפני כן זה היה שלם, עיר היבוסי, שלם, אחר כך נכנסה גם יראה, שנבנה בית המקדש יש גם יראה, אז משלם הפך להיות ירו, יראו, שלם, ירושלים, ולכן, אתם תשימו לב, בכל התנך, לא כתוב ירושלים עם יוד, אלא כמו ירושלם, יש גם חיריק, על האות למד יש גם, גם צירה וגם חיריק, ירושלה, סליחה, גם, גם קמץ וגם חיריק, אבל זה כמו יראו, יראו זה, את האלף לא, לא מדגישים, זה נושא בפני עצמו, ירו שלם. אז מלכי צדק, המלך של ירושלים, של ירושלם, הגיש לאברהם אבינו לחם ויין, והוא אמר, ברוך אברהם וברוך אלוקי אברהם. ברגע הזה הוא הפסיד את המלוכה. למה? כי הוא הקדים את אברהם לאלוקי אברהם. זאת אומרת שבעצם שם בן נוח הוא צריך היה להיות הכהן הגדול. מלכי צדק מלך שלם, והוא כהן לעליון. כלומר, הוא קיבל תפקיד של להיות כהן שם. יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. מי זה אוהלי שם? שם, שם בכבודו ובעצמו. אנחנו כולנו שמיים. למה אנחנו שמיים? כי אנחנו בנים של שם. וזה נורא מעניין. ירושלים היא העיר של שם. וכל הגויים שהם רוצים, שונאים את עם ישראל, הם נקראים אנטישמיים. תתפלו לשמוע, הגויים שונאים את הערבים? לא. אוהבים אותם, למרות שהערבים שוחטים אותם שם כמו זבובים באירופה. עוד מעט ישחטו לאט לאט. לא שונאים אותם. למה? אלו הערבים הם שמיים באותה מידה שאנחנו שמיים. הגויים שהם אירופאים, הם באו משבט יפת, אחר כך התחבר אליהם גם עשיו, שהוא גם בעצמו שמי. אבל הם שבט יפת יוון, וכל החבר'ה האלה הם יפת. אז הם שונאים את בני שם, הם אנטישמים, אבל גם הערבים הם שבט שם, הם לא שונאים את הערבים. יתרה מכך, הערבים בעצמם הם אנטישמים. למה הם אנטישמים? כי הם שונאים את היהודים. זאת אומרת, שמי הם השמים היחידים בעולם? אנחנו, בני שם. רק אנחנו בני שם. זה נורא מוזר, צריך ללמוד את הסוגיה הזו, לא לעכשיו, אני רק מוכן לגעת בכמה נקודות, להבין כמה זה מוזר. כל האנושות כולה היא בנים של אדם הראשון, נכון? בני אדם. היה איש אחד, נולד ממנו כל האנושות, אדם, כולנו בני אדם. בכל אופן, חז"ל אומרים, אתם, כלומר עם ישראל, אתם קוראים אדם, אדם כי ימות באוהל. יהודי מתמה באוהל, וגוי לא מתמה באוהל. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. זאת אומרת, מי נקרא אדם? רק אנחנו. נוח, פרשת השבוע שעבר, גם היה אבא של כל האנושות. מי נקרא בני נוח? רק הגויים. מתוך כל הגויים, פתאום עכשיו מתוך כל האנושות בא עכשיו הבן של נוח שם, הלך בנה בית מקדש בירושלים, מלכי צדק מלך שלם, הוא כהן לאל עליון, כלומר היה מלך על ירושלים, והוא עשה לו שם איזה מרכז של מקום שמאמינים בהשם, שעובדים את השם, אז הוא הפסיד את הכהונה. כי הוא לא אמר אלוקי אברהם ואברהם, אלא אמר אברהם ואלוקי אברהם, כלומר הוא לא השכיל להקדים את האלוקים לאברהם, אז הוא פספס, הפסיד. אבל עדיין ירושלים היא עיר של, של שם, ואנחנו, שאנחנו ממשיכים את עבודת השם שלנו בירושלים, ועד עצם היום הזה, כל בתי הכנסת, בכל רחבי העולם, שמתפללים, מכוונים את העמוד של החזן ואת התפילה שלנו אל מול ירושלים. כלומר, כולנו, 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 נכון ששם הפסיד, אבל כולנו, כולנו, כולנו עדיין שמיים. למה אנחנו שמיים? בגלל שירושלים עיר שכם, עיר שם, ואנחנו מתפללים לירושלים, אז כולנו שמיים, ומי ששונא אותנו הוא אנטישמי. ומסתבר, רבותיי, תלמדו היסטוריה קצת, הרב יואל שוורץ מביא את זה בספר שלו עם דוגמאות, לאורך כל ההיסטוריה, כל המלחמות הדתיות בעולם היו על ירושלים. כל הגויים, מסעי הצלב מצרפת, מאנגליה, מכל העולם, היו על ירושלים דווקא. אנטישמיות זה אנטי להיות יהוד, אנטי להיות ירא אלוקים. אז אם כן, בואו ונחזור לנקודה שאנחנו רוצים לגעת בה, כי הנושאים הם ארוכים ומורכבים, ואי אפשר לטפל בהכל ביום אחד. שם כיבד את אברהם אבינו, אברהם אבינו קיבל את הכבוד, אבל הכהונה עברה אל אברהם. אברהם אבינו הסכים, עוד פעם דוגמה, הסכים לעבור, להתחיל חיים חדשים, והוא ירש את הכהונה, לא הוא, הבנים שלו אחריו, אהרון הכהן, לאורך כל ההיסטוריה, לעתיד לבוא, יהיה ביתי בית, בית תפילה יקרה לכל העמים, זה יהיה לעתיד לבוא, לכל הנצח נצחים, כל הגויים שירצו להתפלל ולהקריב קורבנות, הכהנים מזרע אהרון יקריבו אותם, אהרון הכהן הוא גם כן שייך לשבט שם, בני שם. אז אם כן, שם הוא זה שהביא את עבודת השם, אנחנו רוצים לנסות קצת לסכם, אם כי הנושא הוא עוד ארוך ומסובך, אבל בקצר צרה מה שאנחנו צריכים לסכם עד כה הוא, שאברהם אבינו, אם מתחיל עם לך לך, בואו נתחיל חדש, מסלול חדש, לטובת הילדים, אך ורק מה שאברהם אבינו הסתכל, זה איך הילדים שלו, מה יהיה עם הילדים שלו, היה, אשתו הייתה עקרה, והוא היה עקר, זה לא חשוב, יש לו כאן איזשהו מסלול, איזה מהלך, וחשוב לו, חשוב לו האחריות אל הילדים. אספר לכם אולי סיפור קטן, שנבין כמה גדולה היא האחריות הזו. אני חושב שכל הציבור שמע, על רב גדול בבני ברק, שנקרא הרב ניסים קרליץ. איש צדיק. יש לו אישה צדיקה. אני לא מכיר אותה. אבל האישה הצדיקה הזאת היא מהבית, לפני שהתחתנה, קראו לה קופשיץ. יש משפחה של כהנים בירושלים, משפחה נורא חשובה, שקוראים להם קופשיץ, ויש שם רבנים ורבניות ותלמידי חכמים, מהרבה הרבה דורות. סיפור היה לפני שלושה דורות, כלומר אולי עם הסבתא של הגברת הצדיקה הזקנה של האישה של רב ניסים קרליץ, סיפור היה לפני אולי 100 שנים, הסבתא הראשונה לבית קופשיץ, היו לה ילדים מאוד מוצלחים, חלק רבנים, חלק ראשי ישיבה, כל הנשים היו, כל הבנות היו נשואות לרבנים וראשי ישיבה, אז מישהו ככה שאל לתומו את הסבתא הזקנה, לא את הסבתא את האישה של הרב ניסים, את הסבתא של האישה, כלומר משהו לפני 100-150 שנה, שאל אותה, רבצן, תגידי לי, איך זכית שבלי עין הרע בן פורת יוסף, כל הילדים שלך כאלה מוצלחים? אז היא ענתה נורא בפשטות, היא לא מבינה את השאלה בכלל, מה ברור, למה יש לי ילדים מוצלחים? אני רציתי שיהיו לי ילדים מוצלחים. השאלה הזאת היא גרמה לכולם לזקוף גבה. מה פרוש רצית שיהיו לך ילדים מוצלחים? אנחנו מכירים מישהו שאינו רוצה כזה דבר? כולם רוצים ילדים מוצלחים. כן, אמרה הרבנית. אבל אני לא רציתי שום דבר נוסף. זה רק זה מה שרציתי. אני רציתי ילדים מוצלחים, חוץ מזה כלום. כלומר, הייתי ממוקדת בזה. איך אומר דוד המלך? אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אחת ויחידה. אנחנו, יש לנו בקשות, היום את זה, מחר את זה, מחרתיים את זה, רשימת הבקשות מקוטלגת לפי א' ב'. דוד המלך אומר, יש לי בקשה, אחת ויחידה. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זו אומרת הרבנית הזקנה, סבתא היא שמה. אחת שאלתי מאת השם, אני רציתי ילדים מוצלחים, ובשביל זה, איך אומרים בעברית שלנו, לא ראיתי ממטר, לא היה אכפת לי שום דבר. מה שצריך אני אעשה. אברהם אבינו התחיל את זה. אברהם אבינו הלך בדרך הקשה, בדרך המסובכת. למה זה חשוב להזכיר את זה? כי הוא סלל לנו את הדרך. מעשה אבות סימן לבנים, כשאנחנו היום צריכים לעשות את הדרכים, את הדברים האלה, אנחנו כבר הולכים על דרכים סלולות. זה נורא חשוב, אני לא יודע מי מאיתנו מתי נגיע פעם לאיזה לקריית ארבע, לחברון שמה, לקבר של אברהם, יצחק ויעקב, אבל נזכור, חוץ מזה שנתפלל שמה להרוויח במפעל הפיס, וחוץ מזה שנזכה, אני יודע מה, לפה ולשם, רבותיי, פשוט לעמוד ליד הקבר, אפשר את זה גם כאן מבני ברק, מירושלים, מטבריה, מכל מקום, פשוט לעמוד ולהגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לאברהם אבינו, להגיד לו תודה רבה גם, חוץ מלבקש, אני רוצה ואני צריך ואני זקוק פשוט תודה רבה, סללת לנו דרך נהדרת, חרשת לנו סלעים, הזזת לנו הרים, אנחנו עכשיו הולכים בדרך נהדרת, בדרך סלולה, עשית את כל הקשיים עבורנו, תודה רבה. עכשיו רבותיי, בואו אני אספר לכם, אני אקלקל אתכם, כשאנחנו סתם נגיד תודה רבה, זה יהיה נהדר. אם נדע שהתודה רבה הזאת היא מפיקה איזושהי תועלת, אז אנחנו כבר עלולים לערבב את המחשבה שלנו עם התועלת, ואז כבר התודה רבה לא תהיה כל כך נקייה, כל כך תאורה. כבר יהיה תודה רבה, רב חנוך אמר שאם אני אגיד תודה רבה, אז יש לי סיכוי לקבל ולזכות אז אולי זה באמת רעיון טוב, בוא נגיד תודה רבה. לא, רבותיי, אנחנו נגיד תודה רבה באמת, באמת, באמת תודה רבה, בגלל שאנחנו לא כפויי טובה, אנחנו אסירי תודה, אנחנו באמת רוצים להגיד תודה רבה. אבל צריך גם לדעת שאם אנחנו נגיד תודה רבה, ואנחנו לא נהיה כפויי טובה, נהיה אסירי תודה, נגיד לקדוש ברוך הוא ולאברהם אבינו וליצחק ולכל ההיסטוריה, תודה רבה, זה יגרום לכך שאנחנו נהיה בצד הנכון של המתרס. אנחנו נהיה בצד של האנשים החיוביים, לא בצד של האנשים הכפויי טובה, אלא בצד של האנשים אסירי התודה. אם אני אסיר תודה, אז אופה, אז פתאום הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אם הוא אוהב אותי... רבותיי, אתם יודעים מה קורה לעגלון שיש לו סוס והוא רוצה לרתום אותו לעגלה? הוא קודם נותן לו לאכול ולשתות. למה? אתה לא יכול להגיד לעבד, עשה אימי ואיני זנחה. זה לשון של הגמרא מסכת כתובות. אני לא, תעשה איתי, תבוא לעבוד אצלי, אבל מזונות אני לא נותן לך. מה פרוש? מה אתה? אני מלאך, אני שמש. אני יכול לעבוד בלי אנרגיה? אין כזה דבר. אם אתה רוצה שאני אעבוד אצלך, מזונות. קוראים לזה בשפה שלנו תנאי שירות. ברגע שאני לא כפוי טובה, ברגע שאני אסיר תודה, אז מגיעות לי תנאי שירות, מגיעים לי תנאי שירות נורמליים, מינימליים, אלמנטריים, מבלי שאני אבקש. אם אני אגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי, תביא לי, תעשה לי, אני זקוק, אני צריך, חסר לי, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן. אבל, 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 מה אבל? אבל הוא יגיש חשבון. מה שאתה עושה, תשלם. אין בחינם, אין מתנות. אבל אם אני אגיד, ריבונו של עולם, אני בניוטרל. אני... תודה רבה שהבאת אותי לעולם. תודה רבה שאני בן של אברהם אבינו. תודה רבה שיש לי כזה מסלול יפה. או, אתה צועד על המסלול בכזו גאווה? בוא מותק שלי. בוא תקבל את כל האוכל ואת כל השתייה ואת כל המזון ואת כל הצרכים בסיסיים שאתה צריך. בלי לשלם, אני אשלם, הבית משלם עבורך. כלומר רבותיי, כשהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו לך לך, זה כל אחד ואחד מאיתנו לך לך. הכל, כל התורה כולה מדברת על כל אחד ואחד מאיתנו. ישנו סיפור מפורסם עם בעל התניה, זכר צדיק לברכה. הוא היה פעם בבית הסוהר, פעם אחת ביוטט כסלב, נספר בדיוק למה הוא היה בבית הסוהר, זה סתם רשעים של הרוסיים. הוא חילק מצות ליהודים. חלק מהמצות שהוא חילק הגיעו ליהודים בארץ ישראל. ארץ ישראל אז הייתה נתונה תחת השלטון הטורקי. בין טורקיה לבין רוסיה הייתה מלחמה. אז אנשים רעים ששונאים, לא יודע, כל מיני משכילים, הלשינו לצר ברוסיה שהרב, כלומר הרבינר, הבעל התניה, משתף פעולה עם האויב ושולח מתנות לאזרחים במדינה של האויב. הבעל התניה שלח מצות ליהודים בארץ ישראל. זה נקרא שהוא משתף פעולה עם האויב, הלך לבית הסוהר. טוב, אבל אחד השופטים קלט שהרבי הזה הוא צדיק, הוא חכם. הוא אוהב לדבר איתו בכל מיני נושאים תורניים. אז פעם אחת הוא שאל אותו, תגיד לי, מה זה שהקדוש, הוא קרא בתנך את הפסוק הראשון או את הפרק הראשון, מה זה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אייקה? השם לא יודע איפה אדם, אפשר להתחבא מתחת העצים, להתחבא מהשם? כך שאל השופט הגוי את בעל התניה. בעל התניה ענה לו מיד, כבוד השופט, אתה יודע שהתנך הוא נצחי? התנך מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו? כן, הרי הנוצרים מאמינים בתנך. תשמע, כך אומר בעל התניה. כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון אייקה, הוא גם שאל את אדם השני אייקה, וגם את האדם השלישי, וגם את האדם הרביעי, וגם את האדם החמישי, וגם אותי, וגם אותך אדוני השופט, הקדוש ברוך הוא יום יום, שעה שעה, שואל כל אחד ואחד מאיתנו, אייקה, איפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך? זה נושא לפרשת השבוע של פרשת בראשית. באותה מידה, כשהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי הראשון, לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי השני, לך לך. וליהודי השלישי והרביעי והחמישי ולי ולך ולנו ולכם ולכולם הקדוש ברוך אומר לך לך. מה זה לך לך? אל תהיה מקובע, אל תהיה תקוע בנקודה שאתה נמצא בה עכשיו, תתקדם. כל הדברים הטובים שאתה עושה נהדר, יופי. כל הדברים שעוד לא כל כך טובים, אל תגיד אני כבר רגיל, כבר עשיתי, לא לא לא, שום דבר. תתחיל לעשות גם דברים שנראים לך קשים. איך אומר התורה? בסוף התורה איך כתוב שם? לא בשמיים היא, לא מעבר לים. שום דבר, הכל אפשר. אתה יושב בבית הכנסת, בסוף שם אפשר, חבר'ה מפצחים גרעינים מפטפטים, בלי להתבלבל, לך לך. קח את הרגליים, תקום, תלך לשבת בשורה ראשונה או שנייה ליד הרב למעלה. שם לא מפטמטים, שם לא מדברים, לא מפצחים גרעינים. אתה לא נמצא בשיעורי תורה לפחות פעמיים בשבוע, בזה דפיו עם שמירת הלשון, לא יודע מה. לך לך, תתקדם. כל דבר שאנחנו עושים, לך לך. אנחנו תמיד, 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 תמיד נעשה לך לך קדימה. רבותיי, מפרשים אומרים, הרבה הרבה מפרשים אומרים, שהזמן הכי טוב להתחלות חדשות הוא בשבת. שבת זה גם הסיכום של כל השבוע שהיה, וזה גם ההתחלה של שבוע הבא. שבת יונקת ומניקה את שניהם. שבת יושבת על השיבר, על קו התפר, שבין מה שהיה לבין מה שיהיה. כל הדברים הטובים שעשינו אותם, אמן, הלוואי, נעשה אותם פי עשר יותר טוב. הדברים שעוד לא כל כך טובים, עכשיו, בעוד שלוש שעות נתחיל אותם. נגיע לבית הכנסת, נחפש חברה טובה. נחפש איפה יש איזשהו שיעור שאפשר להתחבר אליו. נחפש איפה יש שם איזה בספרייה, איזה ספר שאפשר לקרוא, אבל בעקביות, לא לנמנם עם פיצוחים, עם פחית קולה, עם קש, אלא באמת לשבת עם ליד השלוחן, רחון לספר וללמוד, שזה יהיה משנה ברורה, שזה יהיה מסילת ישרים, שזה יהיה פרשת השבוע. אבל באמת להתחיל ללמוד, רבותיי, לך לך, תתקדם. הבה ונתקדם כולנו, לך לך, לקראת שבת קודש, נלך כולנו, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, נקבלה. שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. שבת, שלום, ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד